הנושא של השיחה, השם שנתתי לשיחה, זה לעשות שלום. לעשות שלום על ריקות וחייה. בלימוד של הבודה יש מושג מפתח מאוד מעניין, נקרא סנקרה. סנקרה, מי שלא מכיר, מכירה, זאת הבניה מנטלית, mental construction. וזה בעצם אחת הדרכים להסביר מה שקורה לנו כשאנחנו גם פוגשים את העולם, גם חושבים עליו, מנהלים איתו איזושהי מערכת יחסים. זה איזושהי פבריקציה שקורית בנו, שקיימת בנו כבר, איזשהו, אפשר להגיד אפילו מבנה כזה, או מבנים כאלה. הדפוסים, הנטיות, העדפות שלנו גם כן נכנסים מתחת למושג הזה שנקרא סנקרה. מכירים את המושג? שמעתם את זה פעם? מי אף פעם אחרונה? חשבתם, כן. זה באמת מושג חשוב, כי ההבנה היא שהסנקרות שלנו, אפשר ככה להטות את המילה מטלי, הן אלה שמניעות אותנו בחיים האלה. כל הזמן. ואחד מהדברים שאנחנו עושים כתרגילים זה לדעת, בעצם להסתכל לעומק ולדעת מה מניע אותנו, מהם הדפוסים, מהם ההטיות, מהם התבניות שלנו, מהם התבניות הכי מתאימה כאן, ומהם מלאות, איך אנחנו מגיבים נוכח מצב מסוים, האוטומטיות הזאת. ובעצם סנקרה זה לא אובייקט, זה לא דבר, זה פועל. זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן, מסתבר שוב ושוב 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 ושוב, ואנחנו מבינים את העולם. אנחנו מבינים את עצמנו. אנחנו מבינים אנשים אחרים בתפיסות שלנו, בדעות שלנו, ביחס שלנו כלפי הדברים, כל הזמן, כל הזמן מתרחשת הבנייה כזו. שאפשר להגיד ככה באופן די גורף שחלקה הגדול מאוד לא מתים. לא ראיתי. חלק נדמה לנו אולי חצי ניטרלי, אבל האופן שבו אנחנו קולטים, רואים, מפרשים, הרבה פעמים נגוע בתפיסה שלנו את עצמנו כישויות מבודדות, נפרדות, אפילו אוטונומיות. התפיסה הזאת היא לפי הלימוד והתרגול באופן הזה, יש בה שורש עמוק עמוק של ספר, של כאב. אפשר להגיד שהמילה הזאת, סנקרה, גם קשורה לשופן המילה פבריקציה, פבריקיישן, פבריקיישן, אנחנו קוראים מפבריקים את זה. ובעצם, בעצם, אחד הדברים שהכי לוכדים אותנו, זאת נקודת ההשקפה שלנו. כבר בעצם המילים האלה, נקודת השקפה. יש פה כאילו מקום, נכון? כאילו איזושהי נקודה, שממנה אנחנו משקיפים, משקיפות, על עצמנו, על העולם, על אנשים אחרים. שכיסיתי את כל שקט את החורים, נכון? אנשים אחרים. נקודה אחת של השקפה. ממקום אחד, מנקודת השקפה אחת, אפשר לראות רק חלק מסוים, נכון? של הדברים. אי אפשר לראות את הכל, בטח. וגם חלקים אחרים נסתרים מאיתנו. זה די ברור לנו, רק מה הבעיה? אולי אפילו הטרגדיה האנושית. שאנחנו בכלל שוכחים שהאופן שבו אנחנו רואים את הדברים, זאת נקודה של השקפה. אנחנו בטוחים, מה? וזאת, האמת. ולא כשאנחנו בטוחים שזאת האמת, נקודת השפעה שלנו, מסתבר שאנשים אחרים, יש להם נקודת השפעה אחרת, גם הם בטוחים שזאת האמת, נכון? אוקיי, זה יכול להיות רק תאות תפיסה קצת נאיבית, אבל לאן זה מוביל? לא מוביל, אין זה מוביל. אני בטוחה שזאת אמת, הוא בטוח שזאת אמת, מה שהוא חושב, מאבק, מלחמה. זה בתוך משפחה, בין מזוג, בתוך ארצות, בין עמים, בין שבטים. בואו נסתכל על זה מכל מיני צורות בדרכים. יכולה להיות לנו נקודת השקפה ותפיסה, שזה mental construction. למשל שהשמש זורחת ושוקעת, נכון? נכון שהיא זורחת ושוקעת? אנחנו רואים בעיניים שלנו את השמש מטיילת על פני הרקיע, בבוקר במזרח, אחרי צהריים במערב, ואנחנו רואים במו עינינו, בנקודת ההשקפה שלנו, שהיא זזה על פני הרקיע. נכון? נכון? אני חושבת בצדק. כי מה? כי יש לנו ידיעה שהיא ארוכה יותר, אומרת בצדק ומתישהו, שבעצם זה לא השמש שזזה, יש פה טעות של תפיסה. זה קורה פה משהו ממש ביזארי. אומרים לנו כך, אתם יצורים קטנים שחיים על כדור גדול, שמסתובב כל הזמן מאוד מאוד מהר סביב עצמו, וסביב כדור אחר, הרבה יותר גדול ממנו שדולק כל הזמן, שבוער כל הזמן, אלא לא השמש. בגלל שזה המצב, וזאת האמת בעצם, אז נראה לכם שהשמש זזה על פני השמש. בלילה, אנחנו רואים את הקטנים וחליליות קטנות, נקודות קטנות, פרסים קטנים. אנחנו רואים איפה עיניים שלנו, כזה גודל. אנחנו רואים את הכוכבים. ההבנה העמוקה יותר אומרת לנו, היי, זה אין ספור, קודם כל, מה שאנחנו אומרים זה חלק נורא קטן, הם ננקיים. ובכלל, מה שמספר לנו שמה שאנחנו רואים זה כבר כאלה שמת, כבר לא קיימים כבר. ומסביר לנו שהאור מטייף, מגיע אחרי כך שנות אור, וזה מה שאנחנו רואים. אבל המבט הרגיל אומר, זה נקודות כאלה של אור בשמיים, זה לא כזה מעניין, סתם נקודות אור. מספרים למעלה. קוראים לזה כוכב, כאילו אנחנו יודעים מה זה, קראנו לזה בשם וממשיכים הלאה. Mind our business, שזה תיאור די מדויק למה שקורה לנו, זאת אומרת, minding. שמתי לב שהמילה mind, זה דומה למילה mind, זה כמו חפירה. חפירים, סיפר. Minding our business, לא חושב, מה זה מלבילו אותי עם העובדות, כוכבים? נדמה לנו, בואו נלך לדבר יותר מעניין. הכי מעניין אותם. הכי מעניין אותם. אדון מודה. אנחנו. אוקיי, אנחנו מסתכלים על עצמנו. נדמה לנו שאנחנו אחרי בואו עלינו מזכות לבוא. זה הגוף שלי, נכון? המחשבות שלי, הרגשות שלי. מה הופך אותה בשבילי? זה בעצם. מה הופך את הגוף הזה בשבילי? מה הופך את המחשבות האלה בשבילי? או, יותר גדול, אני. אם יש לי מחשבות שקשורות לרגשות של כעס, אז אני אדם כועס. אני כועס. אני כועס. אני קנאית. והגוף הזה, הנים שלי, מה הגוף הזה? הנים שלי, אתם שלכם, אתם צריכים לבחור אחד, לא, הגיוני זה לא מסתדר, נכון? זה או שזה אתם או שהוא שלכם, אז זה אתם או שלכם. אם נשך אותו בכלב, אז אנחנו אומרים, יש לי ביס ברגל, או משברה לי ברגל, או רגל שלי, משברה שלי. עושים תוכניות אחרות, נכון? אומרנו. אבל אנחנו חיים כל הזמן במצאות תפיסה כזאת, של כאילו אנחנו אחראים פה על העניינים, ולכן אנחנו גם כשעניינים מתפקשישים, והעניינים מתפקשישים כל הזמן, כל מיני זכרים, אנחנו אשמים, זה בגלל שמתנו. והכל תלוי באיזה אני ממש רואה. הכל תלוי בכוח הפרסום. רק היינו, מה? אפשר לשתת תנועה הזאת, ניתן לשתת היינו, מה? מה, יושבים לי לזוז יום שלם, אז המחשבות היו מוסיפות. היו מתחילות את המחשבות, נורא אוהבות ונעימות. הגוף היה, פתאום היה מאוד מאוד גמיש, רק, כל כלים נעלמים. מישהו פה, אגב, נכון שזה המחשבות שלכם? בואו, מישהו פה שולט על קצב המחשבות שלו או במקומה שלנו? מישהו שולט פה מישהי? שולטת פה על קצב המחשבה שלו? קצב, אנחנו עכשיו מדברים רק על קצב. לא שמתם לב, אתם יושבים במדיטציה. ופתאום רום, בלי הזיכרון, זה המחשבות. מה אמרת לה? מה אמרתי? מה אני אגיד לך? אני אגיד לך אחת שאני אקוש את הצלע, אני אגיד לך. זה מביא קפה. אוקיי? קצב מגיע למה? כי נגיד על הזיכרון, או הייתה איזו תמונה מנטלית, או רואים מישהו. טוב, הגיע אובייקט, נכון? בתודעה, ואז משהו השתנה בקצב. אוקיי? מה קורה עם התוכן? אתם שולטים בתוכן של המחשבה שלכם? כי מי שלא צריך להישאר פה עוד יותר. אוקיי, אז אנחנו מתחילים להסתכל קצת אחרת על העולם, אולי. ופה לא דיברתי איתכם בכלל על כוח המשיכה, זה אחד הפייבורטים שלי. כוח המשיכה. יש לזה שם נורא מפוצץ. כוח המשיכה הוא כאילו מה שמסביר את זה שאנחנו לא עפים בחלל, מטיילים לתוך החלל הריק, לא יודע, כמו האסטרונאוטים האלה. סוג של זוקים לקרקע, נכון? למה? יש לנו מגנטים קטנים בתוך האצבעות של הרגליים. מחזיקים אותנו, למדנו שיש משהו שנקרא כוח המשיכה. אתם יודעים שאף אחד לא יודע להסביר אותו? אז דיברנו על העולם, דיברנו על עצמנו, קצת, רק התחלנו. כמו שזה הנושא הכי מעניין, אבל יותר. נזכיר לי, היה פעם סרט עם בית מיגל. שהייתה, היא שיחקה שם רוכבת, אז הוא כאילו, זה כאילו פרנס, זה היה שתי חברות שהכירו מילדות. ביצ'ל, נכון, נכון. חופים, חופים. לא, זה לא אמרתי. והיו שתי חברות, ואחת מהן הייתה, זאת אומרת, סופרסטאר כזאת, ומפגשו אותה הרבה שנים, נכון? והייתה, בית מיגלר, מכיר חברות כזאת, כאילו, להבין את זה, ורוח הצלצולים וככה, ואז היא שואלת, היא מספרת על עצמה, מספרת על עצמה, מספרת על עצמה, מספרת על עצמה, בבית עצמה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, והחברה מקשיבה לה, מקשיבה לה, מקשיבה לה, ואז באיזשהו שלב היא כנראה קולטת את עצמה, טוב, enough about me, how was my show? הנושאים הכי מעניין אותנו, אנחנו. אבל בוא נסתכל רגע על אנשים אחרים. יש לנו כל מיני דעות, נכון? על אנשים אחרים. כל מיני דעות בריטריטיזם, שיוצא החוצה, מה זה חזק? הוא נראה ממש נחמד, כי החוצה שהוא לובש מזכירה לי חוצה שפעם, אבל היא, איך שהיא אוכלת, ומה, זה אפילו לא שנייה אחת של, רגע, אולי זאת רק מחשבה? שנייה? לא, לא, זאת האמת, ברור. ומההתחלה של המחשבה הזאת התחילה, עד סוף הריטריט, הדעה שלכם עומדת ביניכם לבין האדם הזה. כך, מה? אין לו שום צ'אנס. אין לה שום צ'אנס. מה הריטריט? ימצא לכם ללכת ולדבר עם האדם הזה. לפעמים זה יכול לפוצץ רומן ומשיכים שיבא אתכם שעות מתוקות שתראו, לזכור נשימה, מה, בכלל. סיפורים הסיפורים הסיפורים, נגמר, מצוי שאתם מבקשים את האדם הזה, לא. לא מה שחשבתם. החיים לא מה שחשבנו. אבל למשל יש לנו כל מיני דעות. ואספתי לכל מיני דעות כאן. תראו אם אתם מתחברים אליי. כל האנשים בעלי השפה הם מאוד אינטליגנטים. או טיפשים מורים. כל מי שיש לו שיער יחיה עד 120. כל בעלי הרגליים הקטנות אוהבים חסה. זה? שלכם משהו, נכון שזה נראה כאילו ניטרלי. כל הבודיסטים פסימים. כל הרוחניקים הם נתקים, במיוחד כל ההולנדים יודעים לצייר, כל המוסלמיות אוהבות לשתות תה. אוקיי, אנחנו מתחילים לחייך, נכון? טובים. מה עם דעות יותר מסוכנות? התפרסמה כתבה לפני כמה וכמה שנים של עיתונאי בשם איתי אנגל. אדם מאוד מעניין שלפני משהו כמו 20 שנה ביקר ברואנדה אחרי הטבח שהיה שם. אתם מכירים קצת את הסיפור שקרה ברואנדה? משהו
ג'נוסייד.
מזעזע, בדיוק, היה שם רצח עם, מסתבר. היה שם עם שקראו לו רואנדים, ואז לפני לא זוכרת שנים הגיעו הבלגים, קולוניאליזם, כל הסיפור, כבשו את רואנדה, וכל מיני סיבות של איך לשלוט הכי טוב בעם כבוש, הם חילקו את העם הזה בעצם, שכולם היו רואנדים, בשתי קבוצות. הם חילקו אותו בקבוצה שנקרא הוטו ובקבוצה שנקרא טוטסי. הם היו עם אחד. אבל איך הם עשו את החלוקה הזאת? לפי כל מיני מאפיינים פיזיים. הם הסתובבו עם סרגלים. הסתובבו עם סרגלים ומדדו את העובי של האספתיים, את משהו שקשור לאף, ואת הצבע של האור. ומשהו כמו 90% מהעם הזה זכו לכינוי טוטו, אוקיי? ו10% זכו לכינוי טוצי. החבר'ה של טוצי היו הרבה יותר בגילים, יותר רזים ולבוגים, ומשהו היה קצת שונה בתווי פנים שלו. מה זה מסביר לכם? שואה. אוקיי. אני לא צ'קים, אני לא יודעת. והבגים בעצם המליכו את הטוטסים, שהיו השליטים, אז בני ההוטים. הם היו בעלי הממון, הם היו יותר משכילים וכו'. והיו לזה כמובן השלכות מאוד מאוד קשות. העם הזה שהיה מאוחד, פתאום נפרד במעמד שולט ובמעמד נשלט ממש של רבים, של פועלים שהיו לא משכילים וכו'. באיזשהו שלב, לפני, אני חושבת שזה היה משהו כמו 20 שנה, משהו כזה, כמה אנשים, אני לא יודעת בדיוק איך זה התחיל, כמה אנשים משבט הטוטס, ההוטו, הנשלטים, הלכו ולמדו טוב 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 את מה שעשתה גרמניה הנאצית. נדעו את ועידת ונזל בתור הסופי. הם היו אדריכלים של רצח עם. והם נדעו לעומק איך אפשר לקחת אנשים כמוני, כמוכם, פשוטים, רעילים, ולשטוף להם את המוח בצורה כזאת שהם יהפכו להיות רוצחים. ומה הם עשו? הם השתמשו בתעמולה. הם פתחו תחנת רדיו, קראו לה רדיו אלף הגבעות, זרוען דזרת יפהפיה והמון המון גבעות, ובתחנה הזאת שידרו שירים הכי פופולריים, שכולם נורא אהבו להקשיב להם. ובין השירים הם חלחלו כל מיני מסרים על הטוטסים. הגיע הזמן להיפטר מהגבועים האלה. מתישהו התחילו לקרוא להם ג'וקי. זה היה שם. הגיע הזמן נקמה. וכל מה שהם עשו לנו עד עכשיו. והאמירות האלה הלכו וגברו, הלכו וגברו. והאנשים היו שומעים אותם בין לבין השירים המאוד מאוד פופולריים, כולל אנשי הטוטסים. אנשי הטוטסים מאוד אוהבים את התחנה הזאת גם, התחנה הכי שווה שיש. וכל פעם הייתה אמירה כזאת נורא מלחיצה, אבל אז היה שיר כיף כזה. היו משירים ומשיר, ומתי שזה התחיל. משהו באמת נוראי, כמו 100 ימים של טבח, רצח עם, שמתוך, אני זוכרת נכון של מספרים, נהרגו 300 אנשים בכל שעה, זאת אומרת, תחקים את זה במאה ימים, משהו מאוד מאוד קשה, מתוך מיליון אנשי טוטסי נשארו אסו, 200 אלף, משהו כזה. עכשיו, זה היה מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד אכזרי, ואנשים שהיו שכנים וחברים וקרובים והתחתנו ביניהם, פתאום, לא פתאום, שימו להם איך זה קורה. דעות, רעיונות, עמדות, שוב ושוב 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 על מישהו אחר. והעילה יכולה להיות כל דבר. במקרה הזה זה היה לבן אור, גובה, זה שני מילימטר, זה כאן, זה זה. אז זה קודם כל, סיפור בפני עצמו ששווה להסתכל עליו עלינו, כבני אדם, תבדיל כי אין באמת באמת הבדל בין התודעות של כולנו. ואם אנחנו היינו מגדלים להיות הוטו או טוטסי, סביר להניח שכמו רוב האנשים שם, גם המוח שלנו על השטף. אבל מה שקרה שם, קרה דבר ממש ממש מדהים. איכשהו, המיליציות של הטוטסים הצליחו להדוף למרות המספרים את ההוטו והרצח הפסיק, ופול קגאמר, אחד מהאנשים שהובילו, מישהו של הטוטסים, אחד מהאנשים שהובילו את מאבק ברצח עם ונבחר להיות נוסעים. והוא מילא את עצמו להיות מה שנקרא מורדן נאור, והוא החליט שעכשיו, מרגע זה ואילך, מבוטל עונש המוות. מה שהיה אמור להיות בעצם עכשיו הנקמה האמיתית של הטוצי והוטו, שבאמת עשו לזה דברים איומים, עכשיו הגיע הזמן הנקמה וצדק, נכון? דבר ראשון שהוא החליט, עונש המוות מתבטל. דבר שמי שהחליט, הוא כפה על אנשים טקס שנקרא גצ'אצ'ה. טקס שנקרא גצ'אצ'ה, שהמשמעות שלו שאנשים שרצחו, אנשים לבני ההוטו, שבט ההוטו, היו מגיעים לכפר, זה הכפר שחי בו ביחד, היו מגיעים לכפר ומתוודים על המעשים שלהם, לפני המשפחה, שאת בני המשפחה רצחו, לפני מי שנשאר, בנוכחות ומעמד של שלושה פקידים של הממשל, וזה היה נמשך יומם ולילה, יומם ולילה, עם שאלות מאוד מאוד נוקבות. שוב ושוב ושוב ושוב, לספר את הסיפור, עד ש, לא תמיד כמובן, אבל עד שהאנשים שמשפחה שלהם נהרגה, או קרובי משפחה שלהם נרצחו, או נעשו, או באמת, היו אומרים, אנחנו עכשיו יכולים לסלוח. זה נשמע הזוי, וגם כפייתי, וזה נכון, זה היה בכפייה. ועדיין, התהליך הזה, זה מה שקרה שם. הנשיא הכריח את כולם לעבור את התהליך הזה. 15 שנה אחר כך איתה אותו כתב חזר לרואנדה, זה כבר גם היה לפני כמה וכמה שנים, ומצא מדינה מפותחת מאוד, הכי מפותחת באפריקה, עם המערכת הכי מסודרת של כלכלה וביטחון והשקעות, המון המון השקעות זרות שנכנסו לרואנדה. כי זה היה נבחי, זה היה המקום הכי חם והכי מעניין מבחינת המשקיעים. 15 שנה אחר כך, זה לא אומר. המדינה הזאת, מה שהיה, יהיה לך עובדות. הופך להיות, הופך להיות המדינה הכי נפיתה כאן בכל אפריקה. וכשאיתי היה צריך לחזור לשם כל מיני סיבות או לחלק מהם. ארגון שתמך בנשים שנאנסו במדינה אפריקה עם אחרת, עובר דרך רואנדה, הוא ממש לא רוצה לעבור את רואנדה, אחרי כל מה שהוא ראה, לא שהוא מסגר לגמרי. הוא עבר דרך רואנדה, הוא פגש בשדה תעופה. פגש מישהי בשם מרי, בת שארית האנטיסטים. אני רוצה לקרוא לכם חילופי דברים של אדם. אז איתי התחיל מזה שהוא הקביל את רואנדה ואת הטוצי שחוו טבח עם גם למלחמות שקורות לנו פה מזרח התיכון, ישראל, פלסטין. והוא פגש בשדה תעופה את מרי ועמים שהיא פליטה של הטוצי שהייתה ב-94 השנה, הילדה היחידה מבני משפחתה שניסה מהטבע. היא הובריחה לקרובים בארצות הברית וחזרה לרואנדה ביום הזה שהוא פגש אותה לקיים שם טקס חתונה. אז היו לו כתב אין סוף שאלות לזוג הצעיר, אבל מצד שני חשנו לו בנוח להעלות נושאים שבהם יעידו היום חדה, די מהר התברר לנו שהם ממש לא בעניין של להדחיק. אחרי שהזכירו כעשרה שמות מבני משפחתם שהושמדו, ואין ברואנדה אף בן של טוצי שלא נוצר רשימה כזאת של קרובים שנטבחו, שאלתי אותם אם הם באמת מסוגלים לסלוח. למה אתה שואל את זה בפרצוף כזה? טענתה מרד. ורק אז שמתי לב שהבעת הפנים שלי אמרה ספקנות מוחלטת. כי אני ישראלי, אמיתי, ולמקום שממנו אני בא, אם מישהו היה עוד בני משפחה שלי, לא הייתי מעלה בדעתי לסלוח. הייתי חושב רק על נקמה. התנסחתי בצורה מוססת, ובכמה מילים עצרתי לרגע בתקווה שהיא בעצמה תשלים את המשפט שלי, או לפחות תהנהן בהסכמה, היה ברור לי שאנחנו מדברים כאן על המובן מאליו. תראה, אמרה לי, זה לא שלא חשבנו פעם דברים כאלה על הבימן, השכן שלנו, שרצח את שני האחים שלי. אבל כשהחלטנו להזמין אותו לחתונה, עשינו את זה מפני שבסופו של דבר הבנו ש... מה? חטאתי אותה. הזמנתם לחתונה שלך את השכן שרצח את המשפחה שלך? שמעתי לא מעט סיפורים בלתי נתפסים בתהליך הפיוס בגועזה, שגרמו לי לתהות אם ההתפייסות הזאת באמת באה מהלב, או שהיא לא יותר מציאות כנוע ומריר לצו של נשיא שאף אחד לא רוצה להסתבך איתו. מרי התבוננה בי באותו מבט שהייתי אמור להתבונן בה. כאילו משהו לא בסדר בי, בהיגיון שלי. תבין, זה שכן. בסופו של דבר, אתה תחיה לצד השכן שלך. במוקדם ובמאוחר, נצטרך לקבל שוב אחד את השני. לא היה לי כוח לי. נזכרתי במשפטים רעים ששמעתי מכמה חברים שלי בארץ שתוכלו להסביר לי כמה מיותר בעיית הסיוע שהקמתי בקונגו, כי רצח ואונס הם חלק מהתרבות ששחורים באפריקה. אני באתי את הבנות האלה, אבל באותו רגע אמרתי לעצמי שאולי אנחנו באמת שני סוגים שונים של בני אדם. שאולי יש להם בעיה אמיתית עם רגש והיגיון. אבל אז מרי השפילה את העיניים. וטון הדיבור האצילי והבטוח של הדאח להפך למבוא. חשבתי לרגע שאולי היא תופסת את עצמה וקולטת את האבסורד שבדבריה, אבל העיניים שלה הסבירו שפשוט לא נעים למיניהם. שזה לא משהו שהיא תכננה להגיד, אבל אם כבר פתחנו את זה, אז קדימה. אתה יודע, אם לא נדע לסלוח, אם הוטו וטוצי לא ידעו למחול על הכבוד ונסו להיות שוב שכנים, להפוך להיות כמו מזרח התיכון. זה הפחד הכי גדול של כולנו. סבא שלי שעדיין חי מספר איך כילד הוא למד על המלחמה בישראל הערבים. היום מגיש זקן שמסביר לנכדים שלו על אותה מלחמה בישראל הערבית. מדברים אצלנו על האנשים האלה במזרח התיכון שאולם לא יגיעו לשמות. אנחנו חייבים ללמוד לסלוח ולהתחיל מחדש כדי לא להיות כמוהם, כמוכם. אז הוא כותב, בג'ונגלים של אפריקה יש לא מעט אנשים שמסתכלים עלינו כפוליטיקאים. זה לא שהם לא אוהבים אותנו, כמה נפיל מלאה הרצה, כמה מההישגים שלנו, אבל די ברור להם, והמציאות שמלווה אותנו, משחר ילדותם, ואנחנו נכחה את זה, שהם לא בגללנו. תראו כמה חזק הכוח של השכנוע, של השקפה, של דעה, של רעיון, של מחשבה, הוא כל כך חזק שיכול לגרום לאנשים שפויים לצאת מדעתם, לאנשים שחורי שלום והפוך להיות עוצמו. והי, הוטו וטוצי לדוגמה אחת קטנה שממחישה לדוגמה מצב אנושי של כולנו. ומאחר וכך אנחנו צריכים ממש ממש לשים לב לג'אנק פוס שלנו, למחשבות, לדעות, לרעיונות, לעמדות שיש בתוכנו, כלפי העולם, כלפי עצמנו, כלפי אנשים אחרים. היה לי מורה לידו והוא ויקר, הוא קורא בחיים, הוא רמש והשיחה, והמורה שלו היה מאוד נפלא. קראו לו ניסר גדת המהרש. הוא היה הודי קטן, חי בבומבי. הוא היה מוכר בידי, בפרנסתו. בידי זה הסיגריות הקטנות האלה, רעות, משנים שעה אחת. או לבלוע קוצים. זה מה שהוא עושה, הוא היה אדם משוחרר, חופשי לגמרי. אחד הדברים, יש ספר נורא יפה שעשו את כל השיחות שנתן מול אנשים, שנקרא אני מוזה, עין דעת, מאוד מאוד נמצא לה. אחד הדברים היפים שהוא אמר, מישהו שאל אותו פעם, הגיע מישהו מהמערב ודיבר איתו על אהבה, שאל אותו, מה זאת בעיניך אהבה? ואז מהרש, מסרדת המהרש, עשה לי קצת תרגיל קטן, ואמר, תסתכל על האגודה שלך, אפשר לעשות את זה כולנו יחד. לא על האגודה שלך. עכשיו, נגיד שאתה עכשיו באגודה שלך, אתה עכשיו בתודעת האגודל, מתוך תודעת האגודל, תסתכל על הזרת שלך, על האצבע הקטנה שלך. אתה חווה אותה בצורה מסוימת, אתה אגודל, יש לי את האצבע. עכשיו, תשנה את נקודת המבט. עכשיו, בוא תהיה הזרת. ומתוך הזרת, אפילו לא יכולה לדעת, מתוך הזרת, תחווה רגע את האגודל. Changing point of view. This is what I call love. שינוי של נקודת המבט. וזאת אני קורא. היכולת שלנו בבני אדם לעשות מעשים מיומים כמעשים גדולים ומורבים, מלאי חנה. והכל מתחיל ונגמר בתודעה שלנו. תודעה שהיא לא מיומנת, יכולה להוביל מקומות מאוד קשים. תודעה מיומנת מובילה מקומות נפלאים, עד כדי כך, של עושר, של חופש, של שמחה, של חמלה. כשאנחנו יושבים עם עצמנו, ומתרגלים, ולאט לאט דברים משפטים בתוכנו, יותר ויותר. ואנחנו בשלב ראשון אולי לומדים את היכולת שלנו, מגדילים את היכולת שלנו להיות עם הדברים כפי שהם. זאת ההשקטה שדיברנו עליה, האחריות שבאה לדבר עליה. הגוף נהיה שקט יותר, התודעה נהיה שקטה יותר, אנחנו מפסיקים את המאבק, מפסיקים את המלחמה, מפסיקים את הפול אנד פוש הזה כל הזמן שיש לנו, שהרבה מאוד מאיתנו בעצם קשור לתפיסה שלנו את עצמנו. הדברים נרגעים קצת, אולי לא לגמרי, אבל נרגעים בצורה מספקת כדי שנוכל לראות יותר בבהירות, ואז יכולים להגיע השלבים הבאים. אולי של חקירה. האם אני תקוע באופן ראייה מסוים עכשיו? האם איך שאני חווה את המציאות זאת אמת שאין מלטה או שזה רק דעה שיש לי? הבהירות של התודעה שמתפתחת בעזרת התרגול תעזור לנו לשאול את השאלות, בכלל להיזכר בהן, ואחר כך לשאול אותן, ואחר כך לנחקור אותן. אנחנו יכולים לראות איך הדברים בעצם תלויים אחד לשני ותלויים לנקודת המבט שלנו עליהם, להשקפה שלנו עליהם, גם כן. הרי אם אנחנו באים למישהו בעיניים רעות, זה כל מיני סיבות, אולי קשור לצבע של החולצה שלו, אולי קשור לגובה שלו, או לצבע עור שלו, או לצבע שיער שלו, או להגילים שלו, אבל העיניים שלנו הן לא טובות, הרי דרך העיניים האלה נחווה אותו, אולי נדבר איתו, ואז אולי הוא יענה לנו ככה. וההפך, אופן הראייה שלנו, כשהעיניים שלנו טובות, כלפי עצמנו, כלפי אחרים, כלפי העולם, כרגע, הרי אופן הראייה הזה עצמו משתתף כפקטור, משתנה, בתהליך הבריאה והיצירה הזו שאנחנו רואים לו חיים. אופן הראייה שלנו קריטי. אנחנו רוצים לחשוף את אין ספור הדרכים בהם הראייה שלנו מתאחרת. כדי להבין לא את האמת שמאחורי, איפה הראייה האמיתית, נוריד את המשקפיים האלה, נוריד את המשקפיים האלה, ואז תחשף לנו הראייה האמיתית. בעצם זה הרבה יותר מעניין מזה. מסתבר שהראייה שלנו תמיה ומשפיעה על האקלים, על האטמוספירה הפנימית, על העולם. וכשאנחנו רואים מתוך מה שנקרא איכויות הלב, כמו חדה, כמו אהבה, הרי שהעולם מסביבנו משתנה. עכשיו שהעולם מכיר את החוויה הזאת, שאנחנו בתוך מצינה, הרי העולם מסביבנו ובתוכנו קודם כל משתנה. אז ההורדה של המשקפיים האחורות, של השליליות, של האמונה החזקה ב- אני לא שווה שום דבר, אני אשמה, יכולה להתחיל להתחלף בהשקפות שמגיעות מתוך מקומות הרבה סובייקטיביים, הרבה יותר משחררים, מתוך איכויות של לב, מתוך הבנה עמוקה שהאופן שבו אנחנו מתבוננים מכתיב וקובע את החוויה שלנו. זאת המשמעות, או אחת המשמעויות של המילה הזאת, ריקות. ריקות זה לא שהכל ריק וחסר משמעות, אלא שהם כולם תלויים זה בזה באופן מופלא, ושיש לנו אחריות נהדרת, ויכולת השפעה מקסימה לסיפור הזה. זה אופן שלנו לראות את הדברים, קודם כל להכיל אותם, ואז לראות אותם, ואז לעשות להם לטיבור, להרפות, במקום הזה של הרליק בשביל השחרור, בגלל הרוויות והנחיות, לוותר, לשחרר, להניח, לוותר על ה-terrible need to be right, שתולה כל מיני עדות, רשימות, כרבן, חצי מהמשפחה שלי. terrible need to be right. אנחנו יכולים להזדהות עם הדעות שלנו. ובכל פעם לשאול את עצמנו, שוב, אם זאת אטמוספירה, אני רוצה לחיות בה, האם אני יכול לשחרר? האם אני בכלל יכולה לראות שזה דעה? זו דעה. אמא, זו דעה. אבא, זו דעה, שלך. לא האמת. וגם לא שלי. שמתפרקות אבני הבניין האלה, נדבך אחרי נדבך, שמרכיבות את לא פחות ולא יותר של הסבל שלנו, שהן מתפרקות, נחשף האסנס, נחשף את המהות של כל הדברים כולם, שהיא בעצם שלווה עמוקה, שלום, פיס. המילים של נגארג'ונה, פילוסוף נפלא של לא הרבה ארוכות. אסנס של כל הדברים בעומק של מהדיפיס. וקראתי לשיחה הזאת פיסמק, עשיית שלום. כי זוכר, התחלתי עם הסמכרות, עם ההבניות המנטליות שלנו, והאופן שבו אנחנו בונים בעצם בכלל בעברון ובלי לדעת בכלל, ואיך נדע. אנחנו בונים את החוויה שלנו, והיא קשורה באופן ישיר להאחזות, לקלינית, להצמדות, לתפיסה שלנו את עצמנו כנפרדים. אפשר לעשות את התהליך ההפוך של בניית שלום. אם כבר לבנות משהו, איך לבנות שלום? כשאנחנו מתחילים להסתכל על עצמנו, על אנשים אחרים, על העולם, באופן הזה, יכולה להגיע שלווה מאוד גדולה לבית. ויחד עם ההבנה הזאת, אמפתיה, חמלה. אנחנו מבינים שבדיוק, בדיוק, 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 כמובן, גם האדם האחר רק רוצה להיות מושא, ואין באמת בעומק הבדל בינינו לבינו, גם אם אף שלא יותר ארוך או יותר קצר. אני מניחה את הרגליים שלו יותר ארוכות, יותר קצרות, אם הוא אוהב חסה או לא אוהב חסה. בעומק, 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 כולנו נולדנו, כולנו, מתישהו, לא נהיה בעולם הזה. אין את זה. אני רוצה לסיום לקרוא שיר של משורר שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה נעמי שיהאב ה', היא משוררת פלסטינאית אמריקאית. השיר שלה מדבר על kindness. Before you learn the tender gravity of kindness, you must travel where the Indian in a white poncho lies dead by the side of the road. You must see how this could be you. How he, too, was someone who journeyed through the nights with plants and the simple breath that kept him alive. Spongebob, come on, dear. ניתן ונדע כולנו לבנות שלום בתוכנו ובסביבתנו. ניתן ויהיה שלום שלם בתוכנו ובסביבתנו. ניתן והתרגול והלימוד שלנו לא רומנטי ושלום ולחופש, בשביל כל הנוצרים כולם.
תודה רבה על השבת.